כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בפרק, ארסנל מניפה, ווסטהאם נפרדת מהליגה, פפ עוזב את מנצ'סטר סיטי אחרי עשור, מי הולכת לליגת האלופות, מי הולכת לליגה האירופאית, ומי מצטרפת לקונפרנס. פריימר טוק, פרק מספר 10, פתיח ומתחילים.
פריימר טוק, רועי עמרם ודן שחורים, מנתחים את הליגה האנגלית הטובה בעולם.
שלום לכולם, וולקאם לפודקאסט שלנו, פרק מספר 10, מתחילים לסכם עונה, כמו שאתם רואים, אני עם חולצה של ארסנל, גאה ושמח, דן פה עם חולצה כאקט הזדהות עם היכולת של הקבוצה שלו. היום בפרק אנחנו נשים דגש על היורדת הטריה שמצטרפת לברנלי ולוולפס, וכמובן על הקבוצות ששנה הבאה ישחקו באירופה. ובנימה זאת, מה שלומך, שותפי לאולפן?
טוב, חברי היקר, איזה שבוע הביאו לך, איזה שבוע...
שבוע נפץ.
שבוע מלא בכל טוב.
אני עדיין על סטרואידי, מה שנקרא, לאט לאט מתוששים, צריך לחזור לשגרה. מה שלומך, תגיד לי?
שבוע קשה, שלך שבוע מדהים, אבל מנקודת מבט שלו את צ'לסי, תחשוב על זה שגם ארסנל הניפו צלחת, וגם טוטנאם נשארו בליגה. וגם כל האויבות שלך, איכשהו הכל מסתדר, אבל זאת הקרמה שלנו השנה, זה מה שמגיע לנו, ומפה יש לנו רק לעלות למעלה מה שנקרא.
אתה יודע, עם כל העומס אצלי בחשבונאות, וגם אצלך, אמנם שנה האחרונה, קצת טעם מתוק בחיים האלה, מה שנקרא.
טעמר.
אז קדימה, אני רוצה דווקא להתחיל עם טוטנאם. טוטנאם שרקת מול אברטון. מנצחת 1-0 דחוק, אמנם בצדק, ובעצם עושה את זה ונשארת בליגה, אמנם ברגע האחרון, בדיוק כמו בעונה הקודמת, ידע שטקו, ככל הנראה, ישיר אותה, בגלל הפער האסטרונומי בהפרש שערים, ובעצם באמת נשארת, ודזרבי עומד במשימה. שוב אני חוזר כמה מחזורים אחורה, שהוא מגיע ואתה שואל אותי את עניין ההגדים, ופה אני פוגע בדיוק, אני חושב שזה משקף את היכולת של טוטנאם, שמנצחת איתו 3 פעמים בדיוק, אבל זה לא רק הניצחונות, זה הדרך, כי אנחנו רואים שטוטנאם באמת מתחילה לשחק כדורגל שונה, וכמו שדזרבי רוצה, על אף כל הבעיות שיש והחוסרים, נבנה שם איזה משהו. תשמע,
הוא מאמן שהוא לא יכול, ה-DNA שלו, הוא לא יכול לוותר על ה... על הפסים הקצרים, על המחויבות הזאת לגיימפלן הזה שלו, של לבוא ולא משנה מה, לא להזניח את הכדורגל, והוא תמיד, 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 תמיד יבוא לשחק כדורגל. אממה, בסיטואציה שהקבוצה שלו נקלעה כרגע, הוא יצטרך, מה זה הוא יצטרך? הוא עשה את הדברים באמת כמו שצריך. הקבוצה הפכה להיות מאוד עיקשת, מאוד פיזית, הקבוצות במשחקים שהוא אימן אותה, בטוטנאם בקושי הגיעו לגדלי מצבים, גם במשחק שאנחנו ניצחנו אותם שבוע שעבר, לא היה להם איזה קטסטרופה הגנתית, צריך לבוא להגיד את האמת, זה היה משחק הגנה טוב של הקבוצה, הקבוצה מאוד מחויבת, מאוד מבינה איפה היא נמצאה מאז, איפה היא נמצאת מהרגע שדזרבי הגיע, ובאמת כל הכבוד לו, שהוא גם עשה את האדאפשן הזה, את השינוי הזה להפוך להיות קבוצה תחתית, זה גם לכדורגל שלו, זה לא כזה פשוט.
תשמע, בסוף טוטנאם מנצחת כאילו בצדק מה שנקרא, אתה יודע, אברטון פחות או יותר לא הייתה במשחק, לא הייתי מתפלא גם היה יותר, אבל בכללי באופן שוטף, טוטנאם כן שיחקה כדורגל טוב, ואתה רואה את זה גם בהתקדמות במחזורים האחרונים, אבל כן, דזרבי אומר ושם דגש, כפי שאני נגעתי לא מעט פעמים, שצריך להביא שחקנים מהרמה, מהטופ של הטופ, מה שנקרא, רמה אחרת מה שנמצא.
הם לא יכולים לאפשר לעצמם
לא,
להביא אותם
אומר,
כרגע,
אבל זה עוד
הם
משהו,
צריכים לבנות את עצמם, אין מה לעשות.
יעשו את זה בקיץ, אבל זה מה שאני אומר, שזה מה שהיה חסר לטוטנאם, השחקנים מהרמה הגבוהה. כרגע אין את זה, הוא כן אמר את זה במסיבת עיתונאים, אבל בסוף הוא עומד במשימה שהייתה לו.
בשביל זה הם מביאו אותו.
משאיר אותה בליגה, אבל כן, כמו שאמרתי, הגרף שיפור שטוטנאם מציגה ב4-5 המחזורים האחרונים, אפשר לזקוף את זה לזכות דזרבי, אנחנו מכירים את היכולות שלו.
תשמע, הוא גם כל הזמן, תשמע, המאמן הזה, מעבר לזה שאתה יודע שאני מאוד 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 אוהב את הסגנון הזה של הכדורגל ספרדי, והפסים הקצרים, והמחויבות הזאת לשחק כדורגל אטרקטיבי, ואתה יודע, מבדר לקהל שלו וזה, בסוף הוא גם עושה כל מיני התאמות לקבוצה שלו, ששמה זה לא פשוט, יש להם הרבה בעיות בכנפיים, אנחנו יודעים שקודוס היה פצוע הרבה במהלך העונת הזאת, וקולוסבסקי ושחקנים מאוד משמעותיים, ומדיסון בחלק הקדמי, והוא כל הזמן מצא לזה קצת פתרונות, אתמול הוא עלה בקו ימין עם פדרו פורו, שזה, תשמע, זה שחקן שבדיפולט שלו, נכון שהוא מגן תוקף, הוא מגן התקפי, וזה, אתה יודע, החוזקה שלו, אבל לבוא לשחק עם מגן כזה בכנף ימין, במשחק ש... אתה יודע, במשחק שחייבים בו נקודות, חייבים בו ניצחון, זה לא פשוט, אתה יודע, גם לאלתר אילתור כזה, זה גם איזשהו... משהו יצירתי
כן,
כזה מעניין.
כן, אבל הוא מצא את הגרעין שלו, ואני גם שם במוקד את פאליניה, ששוב פעם אני מראה את הדגישות.
כל הקישור שלו מאוד פיזי, מאוד פיזי, הוא מעלה קישור מאוד פיזי, שזה לא מתאים לו בדרך כלל.
אני רק שם את הדגש על פאליניה, כי בסוף זה לדעתי שחקן שבמקרה בטוטנאם, אני חושב שהוא היה מבוזבז בביירן, ולא באמת קיבל את ההזדמנויות, זה שחקן מוכח וטוב לליגה הזאת, ואם אתה זוכר, ההתחלה לא הייתה פשוטה, ולקח לו זמן עד שהוא נכנס לרוטינה ולהרכב במיוחד. אני חושב שהוא לא קיבל את המפתחות כמו שיש עכשיו. אני חושב שטוטנהאם לא מספיק מעריכת השחקן הזה, במיוחד בסיטואציה הנוכחית. ואתה רואה שוב פעם, עם עוד גול חשוב, וזה לא רק הגולים, זה מה שהוא נותן על המגרש, והיציבות הזאת שהוא שומר יחד עם עוד שחקנים על המגרש, אני שם אותו ממש במרכז העניינים. מבחינתי, זה אחד הגורמים העיקריים, יחד עם דזרבי, שעשו את ה... את השינוי הזה בתפיסה, מה שנקרא, וגרמו לטוטנהאם להישאר בליגה, כי צריך לזכור, פעם שנייה כבר שטוטנהאם נשארת ברגע האחרון בליגה, זה עם כל הכבוד...
נהיו חייבים ללכת לשינוי מאוד מסיבי בקיץ, שמה, אין מה לעשות, זה כמו, אתה יודע, אין גלות בסוף, בסוף יורדים עם הקבוצה, אתה עושה פעם שלישית,
מקרה,
זה כבר יקרה.
פעם שנייה...
נכון.
צירוף מקרים, פעם שלישית זה תופעה, אח שלי, כאילו, אחרי שנתיים, פעם שלישית כבר אני לא יודע אם
יש
שמור עליהם.
שמע, אבל אם יש מאמן שאתה צריך לתת לו לבנות, זה למאמן כזה, יש להם עכשיו קיץ עם שחקנים שבוא נודע להם את שחקנים שלהם, לא יהיו אטרקטיביים לקבוצות עכשיו, למשחקים במונדיאל.
מלבד רומרו, שלא אמור להישאר.
יש להם קיץ ארוך כדי להטמיע את השיטה שלו. קודם כל, כל מיני דברים מעניינים אצלו בקישור. תשמע, בדרך כלל אנחנו מכירים את דזרבי כדורגל של מעבר לפסים הקצרים, הוא משחק עם שחקנים מאוד טכניים. חלק מהעניין הזה שגם שהוא צירף את פאליניה להרכב, זה בגלל שהוא גם באופן, אתה יודע, באופן איזשהו מוסכם, באיך שהוא מסתכל על הכדורגל, הוא אומר לעצמו, תשמע, אני פחות אוהב שחקנים שהם פחות טכניים, ובגלל הסיטואציה של המאבקי תחתית ושל הכוח הזה
שצריכים את...
עשה את השיפטינג הזה, וגם בכדורגל הוא שינה, ואז הוא אמר, טוב, אני חייב להכניס אותו להרכב באיזושהי צורה, באיזושהי קונסטלציה, אז הוא אומר, אוקיי, אז בתור קשר אמצע שמחזיק בבילדאפ את הכדור, הוא פחות טכני בשבילי, אז הוא לקח את פדרו פורו והכניס אותו לאמצע ושחק איתו בצד ימין.
כן, אבל...
עשה כל מיני שינויים כאלה מעניינים, שזה שינה להם את המומנטום, כי הוא דחף את השחקנים הנכונים.
כן, אבל אתה גם צריך לזכור שהיה הרבה דיונים, אולי שנייה להביא מאמן זמני, שכאילו מכיר את הבטל הזה
נכון, נכון, זה לא פשוט.
ליגה. נכון. בכל זאת הביאו את דזרבי, עשה את זה, ו...
עשה את זה אדיר. עשה את זה בצורה מדהימה.
ולאט לאט, אם ייתנו לו את הזמן, יכול להיות שהוא יצליח לקחת את טוטנהאם למימדים אחרים, אז שוב, אני אומר, בקיץ יהיו חייבים לעשות חריש עמוק, זה לא מספיק, גם במיוחד על השחקנים הפצועים, אם בסוף גם יש בעיית קשירות, גם לעשות את ההפרדה הזאת, ואם מישהו צריך לא להישאר בקבוצה, אז שיעשו את זה, כי אחרי שטעונות כאלה, תשמע, הזוועה הזאת לא יכולה לחזור.
אני אגיד לך משהו, משהו באמת שהסתכלתי בטוטנהאם ואמרתי, תשמע, זה לא יכול להיות. היה איזשהו דיבור בסוף, עם כמה שאנחנו מחמיאים לדזרבי על העונה הטובה שלהם והכל, צריכים להסתכל על האמת בפנים, הקבוצה הזאת הייתה לפני שהוא הגיע מרוסקת.
כן.
מרוסקת ברמה שקשה להסביר, במיוחד בתקופה עם איגור טודור, שזה באמת היה משהו זוועתי, אבל לא יודע אם שמת לב, גם הוציאו בתקשורת כל מיני עניינים כאלה, שרומרו, שהוא הקפטן של הקבוצה הזאת,
היה בארגנטינה,
הוא לא היה אמור לנחוך במשחק שהקבוצה,
הגיע
עוד שנייה יורדת
מאוהדים.
ליגה, וזה מגיע מאיזשהו מקום שאתה אומר לקבוצה, אוקיי.
כן, אתה רואה שיש עם התנהלות לא טובה, דיברנו על זה.
מה זה התנהלות לא טובה? זה הקפטן של הקבוצה, אתה צריך, מעבר לזה שאתה צריך לשמש דוגמה, גם אני שמעתי גם באיזה פודקאסט בריטי שמדברים על העניין הזה, ואמרו שהוא החסיר 8 משחקים העונה, 8 משחקים, כרטיסים צהובים כן. ואדומים שהוא המוחק.
יש איזה דיבור על חוסר מחויבות, אני לא רואה את זה.
שמע, מבחינתי זה של החיים חוסר מחויבות, שחקן שהוא קפטן, והוא נמצא בארגנטינה במשחק שהקבוצה חייבת להישאר ליגה, איפה אתה שומע דבר כזה? אתה צריך לעמוד שם, לסחול על הספסל.
יש התנהלות לא טובה, גם יש פה מתיחת גבולות. מהצד השני, אני טוען שכרגע בקבוצה, במיוחד מבחינת שחקנים כשירים, קוטי רומר הוא השחקן היחיד שהוא שחקן מהסוף של הטופ.
זה לא מעניין הכדורגל, הכדורגל זה לא מעניין. מנהיגותית הוא הקפטן, זה בושה וחרפה.
אני לא אמרתי שלא, אני אומר, אבל כרגע טוטנהאם אין לה שחקנים מהטופ הזה, וגם בגלל זה רומר הוא מרשה לעצמו, ולדעתי זה כבר מצאת הסיפור הזה, כבר קיץ שני שהוא על המדף, הוא רוצה לעשות את ההתקדמות הזאת,
אין בעיה, אבל לא על חשבון על אגף שלו,
אני לא אמרתי שלא, אני שנייה שמתי את הסיטואציה פה מול העיניים,
אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, הוא לא שחקן, לא אומר שהוא לא שחקן טוב,
אני רק שמתי את הסיטואציה למי שלא יודע.
כן, אין ספק, אבל שזה לא עכשיו, אתה יודע, אני לא גוזר אותו, תשמע, התנהלות של המועדון גם בזה שהם אפשרו לו להתנהג בצורה כזו,
כן, אבל בסוף גם הכל, גם חייב להגיד שבסוף הכל מואשר מול המועדון, המועדון אמר לו, לך, תעשה את
ההחלמה והכל. זה מה שאני אומר, אז אני לא מאשים אותו, אני
הוא גם אשם כי הוא קפטן והוא צריך להראות את כל המנהיגות ולקחת אחריות על עצמו,
ואם זה להיות עם השחקנים חד משמעית, זה כל המערכת, כולם, הוא וכל המועדון הזה ביחד.
אני מאמין שדזרבי יעשה שינויים בקיץ, אנחנו עוד נראה את זה, אבל טוטנהאם בסוף אין יותר מדי מה לדבר עליה, היא נשארת ברגע האחרון. היא עומדת במשימה שלה, אתה יודע, תוך כדי הם הבינו שזה המשימה שלהם. מקווים שבעונה הבאה זה ייראה אחרת, כי כמו שאני אומר, אני לא רואה את זה לכיוון טוב, אם זה עוד פעם ייגרר לעונה מהסוג הזה. מהצד השני, אני דווקא רוצה להחמיא לאברטון ולדייוויד מויס, שכבר היו מאוד קרובים איכשהו להגיע לאירופה. אנחנו רואים שיש באמת פער מאוד מאוד קטן מהאזור של אברטון, לליגה האירופאית, לקונפרנס בעיקר. קצת לקראת סוף העונה, משהו שם לא עובד, אבל אפשר להגיד שאברטון כן קצת נראית יותר טוב, גם נפרדת משיימוס קולמן, אבל אני מסתכל על אברטון, ושנייה אני אומר שדייוויד מויס, עם כל העבודה הטובה שהוא עשה העונה בסוף, הוא עשה משהו אחד טוב, וזה הפוך, מנצ'סטר יונייטד. אחרי אירועי עבר, אתה יודע, בסוף הגיע בכל תרועה להחליף את פרגנסון, מה שנקרא התמוטט, לא עמד ביעדים, פוטר, אבל בסוף הוא זה שלוקח את האליפות, ככל הנראה ממנצ'סטר סיטי, אז זה מין איזה מחווה עבור האוהדים של יונייטד. שפו לאברטון, בוא נראה איך זה הולך לכיוון העונה הבאה. הפתיחה, העונה שלהם הייתה קצת יותר טובה, גם אנחנו יודעים שגרילי שהגיע לקבוצה, אני חושב, פחות או יותר בממדים שלו,
נכון,
עשה, פתח
טוב. אבל הם צריכים לרכוש אותו, יש מצב שהוא לא המשיך שם, צריך
אני
לראות.
אני חושב שכן.
זה בסימן שאלה.
אני חושב שכן, הוא גם היה פצוע עכשיו חלק גדול מהעונה.
אני במקום, יכול להיות שאני לא הולך על זה, למרות שאני מאוד אוהב את גריליש.
אז אני ממש לא אוהב אותו, ואני חושב שפשוט זה קבוצה שמתאימה ללבל שלו, אז בגלל זה כדאי שיעשו את זה.
אני לא חושב
שהם שובר שוויון בלבל הזה.
הם לא יכולים אבל לחשות לעצמם לשים תשמע, הם יבקשו עליו סיטים, לא יבקשו עליו אגורות, הם יבקשו עליו כמות יפה של כסף.
אני הבנתי שסיטי רוצים עליו באזור ה-30 מיליון. ככה אני מבין.
אם הם מקבלים עליו הצעה של 30, אני מאמין שסיטי מן הסתם תיקח כל דבר כזה, אבל...
תשמע, אין ביקוש. ההצעה יורד, אין ביקוש.
נכון. תשמע, בוא נראה, אני... תשמע, זה גם תלוי בו. זה, אתה יודע, בסופו של דבר...
אני חושב שהוא רוצה להמשיך.
בסופו של דבר, אברטון גם בנו תשתית, מעבר לזה שהם כאילו... התחילו טוב איתו, אין ספק שהוא שחקן שהוא כן מוסיף, בסוף אתה לא יכול להגיד שגריליש זה לא שחקן שמוסיף לאברטון.
אמרתי, זה קבוצה, הוא שובר שוויון בקבוצות בסדר גודל הזה, זה בדיוק מה שאמרתי.
אבל, לצורך העניין, אם עכשיו אתה מסתכל על ההתקפה שלהם בלעדיו, ההתקפה שלהם בלעדיו, תשמע, אם די משחק שם כנף שמאל, אני חושב שאף אחד אין לו רגין על היכולת המטורף.
כן, אבל הוא גם שחקן במספרים, אז בגלל זה הם
נסים לסתוך לשלום. גם גריליש לא. גם גריליש לא שחקן של גולים ובישולים.
כן, בסדר, אבל גריליש הוא שחקן יותר מוכח, עם כל הכבוד לאילמן אינדיאי.
גריליש הוא שחקן מצוין בעיניי, אני לא חושב, שוב אני אומר, הוא מהסוג שחקנים האלה שאף פעם, אתה אף פעם לא יכול לצפות ממנו לשערים, כי התפקיד שלו, לדוגמה, מה שעשו במנצ'סטר סיטי, הוא שונה מהתפקיד שלו בווילה, שהוא עוסק בווילה ב-10.
עשה לו גם עוול.
והוא עשה לו עוול, לפעמים אתה יודע, גם
אבל גם זה הבגרות. וגם זה החוכמה שלא כל שחקן יודע לעשות את זה, ודיברנו שסמניו כן מצליח לעשות את זה, אמנם זה רק חצי עונה בניגוד לגריליש, שמלבד עונה אחת הראה שזה היה גדול עליו, ובגלל זה גם הוא נמצא איפה שהוא נמצא כרגע.
אני מסתכל על זה, תפקידים מאוד שונים.
אני פה רוצה לסכם את אברטון.
אבל אברטון, תשמע, צריכים להגיד באמת, מעבר לזה שמילה טובה על היכולת ה... תשמע, הם לא שיחקו כדורגל מדהים.
כן,
אבל ממה שיש להם...
יצדום חדש גם...
ממה שיש להם דוס בריול, רכש מצ'לסי, פנטסטי,
לגמרי,
מצוין. והגנה שלהם, יש להם תמיד שחקנים יציבים וטובים בליגה, טרקובסקי, וכל, כן, ברי הוא מהספסה נותן להם את האג' הזה, אבל תמיד יש להם קבוצה עם הגנה יציבה, טרקובסקי, ועכשיו חזר מפציע.
מיקולנקו גם, הרבה זמן בליגה.
כן, יש להם הרבה שחקנים שאתה יודע, שעם קצת יותר מזל, הם יכולים למצוא את עצמם ביופי של קבוצות בליגה, וזהו, תשמע, באמת קבוצה שעשתה מה שהיא יכלה לעשות העונה, באמת הוציאה את המקסימום שלה בעיניי.
טוב, אז בנימה זאת אני רוצה לעבור ליורדת הטריה, ווסטאם, שנזכרת ברגע האחרון שצריך לשחק כדורגל ולהופיע ביכולת יותר טובה. על אף הניצחון של ה-3-0 נגד ליץ, וסגל יחסית טוב בניגוד ליריבות שלה לתחתית, לא משכילה לעשות את זה, ובעצם יורדת לליגה השנייה. אני חושב שבעיקר זה מגיע בחילופי מאמנים שקרו בעיתוי לא מספיק טוב. גרם פוטר היה צריך ללכת הביתה לפני. היו צריכים גם לעשות שינויים בקיץ שלא נעשו, ובינואר כנראה שזה היה מאוחר מדי. אתה רואה שזה חוסר מחויבות ויש שעננות, וצריך לזכור שווסטאם לא מזמן לקחה את הקרונפלקס. אז בעוד ימי דקלן רייס, ואנחנו גם בסופו של דבר, זה קבוצה עם כן עם מסורת, וכן, יש לה שחקנים טובים, גם שחקנים מנבחרת אנגליה, לא מזמן, בסוף לא מצליחים לעצור את המפולת הזאת, גם נונו אספריטו סנטוס, שהוא מאמן נהדר, ראינו מה עשה בפורסט, כנראה שהגיע מאוחר מדי, ולוקח זמן גם ללמוד קבוצה, אני חושב שווסטאם יכולה לבוא בטענות רק לעצמה, להתחיל לשחק בשלב כזה של העונה, זה לא מספיק, ותשמע, אני מקווה בשבילם שהם ידעו לעשות את ההפרדה הזאת ואחרי עונה אחת לחזור. אנחנו יודעים כמה הצ'מפיונשיפ זה ליגה לא פשוטה, אבל בסוף, אתה יודע, אתה רואה שם יש שחקנים גם לא מספיק טובים. ואני חושב שזה מתחיל מהשוער, שהרמנסן הוא שוער לא מספיק טוב. לדעתי הוא השוער החלש בליגה. בניגוד לאולף שיש להם כן שוער טוב, וברנלי גם, דוברבקה, הוא כן שוער מוכח, כאילו פחות או יותר בליגה, אבל בסוף אתה רואה שם הרבה דברים שלא מסתדרים לי בעין, ואי אפשר כל הזמן לשים את כל הג'יטונים על בואוון, ולא יודע משהו שם שמה, פחות הסתדר. אני אתה לא יודע, חושב, שנינו מתחילת העונה כבר, בעיקר גם מאמצע העונה, אמרנו, טוטנאם בסוף יש להם את המעמד שלהם, אז כנראה הם יישארו, כי ווסטאם פשוט לא נראים אפילו בכיוון, אז אמרנו שכן ווסטאם היא תהיה השלישית שתרד.
תשמע, אני אגיד לך מה, אני מסתכל, תסכים איתי, אבל שאם אנחנו מסתכלים על, בוא נגיד, על כל הסגל של, כל הסגל של ווסטאם, זאת לא יורדת סטנדרטית. אתה לא מסתכל לא, על, לא. אתה לא מסתכל עליה
בכלל
לא. באותה משוואה כמו ברנלי, שלצורך העניין, אם אתה עכשיו מוריד אותה ליגה, אז אין לך הרבה רודפות אחרי כל מיני שחקנים שלה, שאתה יודע, שירצו להישאר בפרמייר ליג, או בקבוצות אחרות טובות בליגות אחרות. כשאתה מסתכל על ווסטאם, אתה מסתכל על הסגל שלה, אתה
אחי,
אומר,
יש לך שואל,
יש לה שחקנים טובים.
יש לך עירה עולה.
יש לה שחקנים טובים, דיוף מגן שמאל מצוין.
אקס פריס סן ז'רמן וריאל מדריד. יש לך טודי בו, יש לך דיססי, כמה שהם לא מספיק טובים. קילמן, הייתי בטוח שעושה את האפגריד הזה, הוא כן בלם ליגה טוב. אתה רואה וואן ביסאקה, היה במנצ'סטר יונייטד. אתה רואה עם זה בואוון, שכבר פחות או יותר שחקן קבוע בסגל נבחרת אנגליה, שנייה נשים בצד את המונדיאל. סוצ'ה, כן, מביא את המימדים שלו פה ושם.
שמה, יש להם שחקן...
קלום ווילסון.
יש להם שחקן מתאוס פרננדס באמצע. אני אומר לך שפריס סן ז'רמן רוצים אותו, שזה ידבר בעד עצמו. זה קבוצה שיורדת ליגה, כאילו ווסטאם ושחקן.
סמרוויל היה הפתעת העונה בליץ.
יש להם
לא
באמת...
לא מצליח יותר
כן,
מדי בווסטאם.
כן, יש להם באמת שחקנים שאתה מסתכל...
אני מסכים איתך.
ואתה אומר, אם המערכת הייתה חכמה מספיק, להבין שפוטר, תשמע, קבוצה תחת פוטר הייתה קבוצה מעבר לזה שהיא הייתה לא טובה, היא הייתה לא מחויבת. אצל נונו, אתה יודע, עשו, הייתה מן הסתם התחלה מאוד קשה, כי מי כמוך יודע, לשנות מאמנים באמצע העונה,
לא
זה
פשוט.
מאוד קשה.
במיוחד שגם זה לא שחקנים שאתה
כן,
בחרת.
כן, זה לא שחקנים שאתה מגיע, אתה לא יודע איך להתנהל איתם, ואז בינואר אתה כן עושה את השיפטינג הזה, והקבוצה עשתה חיזוקים טובים, גם קסטלנוס, החלוץ שהצטרף מפקיע כן. שערים, ופאבלו, ויש להם הגנה יותר מסודרת ודיססי, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים פה, אני נמצא פה מול הטבלה, קבוצה שמקבלת 65 שערים. אתה מבין, אתה משחק 38 משחקי ליגה.
שבוע אחרי שבוע אתה מרגיש את זה.
זה שתי גולים למשחק שאתה מקבל, אתה לא יכול להישאר ככה.
מבחינתי הכתובת הייתה על הקיר, ככה אני רואה את זה. חבל בשביל ווסטאם, יש להם אצטדיון, יש להם מסורת.
אני באמת מאמין, אבל שאם נונו היה מתחיל את העונה שם,
חד משמעית.
זה לא נגמר בסיטואציה הזאת. יש קבוצות עם סגלים פחות טובים שעשו הרבה יותר בליגה הזאת. אני בטוח.
לפעמים עיתוי הוא מאוד חשוב. טוב, ובנימה זאת, אחרי שאנחנו מדברים על ווסטאם, בואו
נמצא את עצמו גם שנה הבאה, לדעתי,
הוא שייר בליגה, לדעתי,
בקבוצה לא רע בכלל. יש הרבה דיבורים.
אני חושב ביחס לווסטאם, הוא יכול לשחק בקבוצה טובה יותר. אני עדיין לא רואה אותו משחק באחת מהקבוצות הגדולות של אנגליה, לדעתי זה עדיין לא מספיק, הוא שחקן ליגה טוב.
תשמע, הוא לא צריך להיות שחקן הרכב, אבל יכול להיות שהוא שחקן סגל מעניין.
יכול להיות, יכול להיות.
יכול להיות שהוא שחקן, הוא מביא לך ניסיון, מביא לך
את ה... אז יונייטד שקלו להביא אותו לפני שהביאו את בומו.
אני אומר לך את האמת, אם עכשיו לצורך העניין יש לך קבוצה שהיא לא בהכרח צריכה סטארטר. כן. היא צריכה את ה...
לטוטנאם יכול לבוא טוב.
את הטרוסארד הזה שלה, את השחקן הזה שנכנס ובא ונותן את הגולים, אני... לא, תשמע, לא תמיד צריך להיות שחקן בקבוצה גדולה שהוא...
צריך לדעת את מקומך.
צריך, בדיוק, אתה צריך להיות בפאזל.
יש הרבה מקומות שגם זה לא ברכב הראשון, שזה יותר מחשוב.
הוא שחקן קבוצתי פה, הוא עובד קשה על המגרש, הוא מתאים לשחק.
הוא גם לא עושה פרצופים.
לוחם, לוחם, הוא אנגלי, אני... תשמע, אם אני הייתי קבוצה סתם לצורך, אני נותן לך עכשיו כדוגמה. וילה שנה הבא משחקים בליגת האלופות.
יכול להיות.
אם מגין שם בקו ימין, להחליף אותו קצת רוטציה, יש יותר משחקים.
לא רק מגין, עוד שחקנים בהתקפה שאני גא בהם.
אני אומר שחקנים, אבל קבוצה בסדר גודל הזה, אני לדעתי הוא שם.
שתי היורדות הנוספות, אחת מהן כבר באמצע עונה, זה כבר היה מובהק. תשמע, וולס מבחינתי, תשמע, הם לא שיחקו כדורגל העונה. לגמרי לא שיחקו כדורגל העונה, ו...
תשמע, אתה זוכר תחילת העונה שלהם, הם היו באמת מפסידים.
לא, הם ניצחו אחרי...
אני אפילו לא זוכר אחרי כמה שבועות הם ניצחו,
אחת העונות הכי גרועות של יורדות, כן.
זה היה ברמה לא נורמלית.
לא ציפיתי שזה יהיה ירידה כל כך דרסטית, גם אסור לשכוח שהיה שם שחקנים בעבר, אתה יודע, אם זה קוניה שעזב, ולפני זה היה ז'ואו נבש,
דיוגו ג'וטה, זיכרונו לברכה, והמון שחקנים טובים. אוהבים את הפורטוגלים
וסמדו. היה שם באמת תהליך יפה, לא ציפיתי לירידה, אבל מה שנקרא, אין יותר מדי מה להרחיב בנושא, כי זה כבר מזמן.
זה בדיוק, זה כבר היה ונגמר.
ברנלי שעלתה, ואם אתה זוכר, דווקא הפתיחת עונה שלה לא הייתה כל כך רעה. היא סך הכל כאילו, לא חשבנו שהיא תיאבק בצמרת, אבל גם איפשהו מאמצע השנה, מאזור דצמבר, כבר לאט לאט מתחילה לדחדך, ואומנם היא יורדת רק לפני 4 מחזורים על אותו, אבל גם זה, ראו שזה פער שאי אפשר לצמצם. כבר במשחק מול מנצ'סטר סיטי ראית שגם שהם הגיעו להזדמנויות, אין להם איכות שמה. ככה אני רואה את זה.
תשמע, אני חייב להגיד לך אבל משהו על וולפס רגע, על וולפס, לפני שאנחנו עוברים לברנלי רגע, מילה אחרונה על וולפס. תשמע, הם שינו באמצע העונה, הם החליפו את המאמן שלהם גם, והם הביאו את רוב אדוארדס, שהוא המאמן של לוטון, אתה זוכר אז בזמנו, שגם הפילו לפרמייר ליג וירדו, אבל רוב אדוארדס, הם עשו לדעתי מהלך מאוד חכם בוולס במהלך העונה.
בנו את הקבוצה לשנה הבאה.
בנו את הקבוצה לליגה הלאומית.
נכון.
שזה מחשבה של מועדון.
הם הבינו כבר שאנחנו נמצאים פה.
שמבינים איפה אני נמצא.
חד משמעית.
והם עשו מהלך בעיניי מאוד 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 חכם. כי בסוף, אתה מסתכל על הסגל שלהם, אתה אומר, נכון, יש להם את אנדרי גומי ששנה הבאה לא יישאר שם בוולס, ומאני הצעיר
מאני יישאר, אני מאמין.
שחקן עם מלא פוטנציאל, אני הייתי...
מזכיר לי קצת דוקו.
קבוצה שתהיה מספיק חכמה לקחת שחקן כזה ולשלם כסף, הוא סוג של יעלום כזה בליגה, אני ראיתי ממנו הרבה משחקים, יש לו המון כדורגל.
כן.
מאוד פיזי, ואחד על אחד מעניין, הוא פרוספקט, בדיוק, הוא פרוספקט, חד משמעית, אבל אהבתי שהם, אתה יודע, פתאום הביאו שחקנים כמו ארמסטרונג, שחקנים שהם כאילו נחשבים מאוד טובים בצ'מפיונשיפ, והם לא בהכרח מתאימים לפרמייר ליג, ואז אתה אומר, למה שהוא יביא אותו באמצע עונה? ואז חשבתי על זה, ואמרתי, בוא נה, המעבר הזה,
נכון.
כל כך חכם, ובגלל זה אני עדיין, אני לא אגיד לך משוכנע, אבל מועדון שחושב ככה, שמסתכל קדימה ומבין את ההשלכות הכלכליות, המקצועיות, מביא מאמן של צ'מפיונשיפ באמצע עונה חכמים,
לגמרי.
אם הם ימצאו את עצמם שנה הבאה עולים חזרה ליגה, אני אומר, זה לא יפתיע אותי. זה לא, קבוצה זה לא קבוצה שהתבסתה בחצי השני של העונה. בחצי הראשון התבסתה, ושרוברט דואץ הגיע, הם טיפה לקחו נקודות.
כן, גם מהארסנל אפילו בסוף.
והם הקשו, וצריכים להגיד את האמת, זה היה יופי של מבחינתו, אמנם אי אפשר לסוף הרבה נקודות, אבל באופן יחסי למה שהוא יכל לתת, היה שיפור גדול. היה שיפור.
טוב, אז שנייה בנימה הזאת, סיימנו עם היורדות, נאחל להם בהצלחה, ונגיד להם תודה, ונאחל להם בהצלחה.
לגמרי. יש עונות גם עולות מעניינות מאוד בקנה, אתה יודע.
לגמרי.
שנה הבאה לפרמייר ליג.
בלי שום קשר, אני שנייה רוצה לשים דגש. אולי אתה תשים את הדגש על הנציגות שלנו באירופה, בעונה הבאה, כי בכל זאת צריך לתת להם את הבמה, מלמטה למעלה.
אז בואו נעבור ביחד סיכור ככה, זייריז מהר על הטבלה, כמו שכולם יודעים, ארסנל סיימה ראשונה כאלופה, אליה מצטוותות לשלבים של ליגת האלופות, ארבע קבוצות שהן מנצ'סטר סיטי, יונייטד, וילה וליברפול בהתאמה לפי הסדר. לאחר מכן, אנחנו עוברים לקבוצות שישחקו שנה הבאה בליגה האירופאית, שזה בורנמות וסנדרלנד, שזאת, תסכים איתי שזה הפתעות ברמה מאוד גבוהה, גם זה באמת היה עד המחזור האחרון, אנחנו כבר נרחיב על זה, וברייטון, שגם לצערה וגם לטובתה, תשחק שנה הבאה בקורנפלקס, שזה באמת, אתה יודע, יש פה איזושהי, אני כבר ראיתי אותם, כבר מסיימים במקום שמוביל לליגה האירופית, וזה בסוף ההבדל הזה בין קונפלקס לאירופית.
גם עם אסטון וילה שברגע האחרון לוקחים את הרביעי.
כן.
טוב, אז אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף להתחלה, אז אני אלך למשחק, אמנם אחת מהם היא לא במקום הזה, ברייטון נגד מנצ'סטר יונייטד, 3-0 למנצ'סטר יונייטד, חד צדדי, אפשר להגיד, ברייטון מגיע.
שזה מפתיע, אגב, שזה מפתיע, כי ברייטון מגיע, על מה לשחק.
חולמת על אירופה, רוצה להמשיך את המגמת שיפור, אנחנו רואים את הקפיצת מדרגה, עושה עונה טובה עם כל הפרוספקטים הצעירים, ואתה יודע, עם כל המחירות העתידיות. מול מנצ'סטר יונייטד, שרוצה לסיים את העונה בטעם טוב, ומה שהיא הכי רוצה זה שברונו פרננדס ינפץ את ה-C.
מה הוא עושה העונה השחקן הזה? אנחנו נדבר עליו אחר כך, בוא נמשיך עם ברייטון, כמו שאמרת, אבל
בסוף, ברייטון צריכה לסמן וי גדול, היא צריך בקרונפלקס עונה הבאה, אני חושב שהיא גם מועמדת לשחייה, יש לה מאמן מצוין, יש לה מערכת, שזה הכי חשוב מבחינתי, שעובדת בסיסטם כל כך טוב ואיכותי.
יציב מאוד.
אתה רואה את זה עם כל השחקנים הצעירים, וכל החשיבה העתידית, וכל הזמן משתפרים, המערכת תמיד נמצאת לפני הכל, אין שם משחקי אגו, אני צופה לברייטון עתיד טוב, אני מקווה גם שעשו חיזוקים ראויים בקיץ, ואנחנו נראה שוב פעם ברייטון, אני אוהב את התהליך שם, ותשמע, בברייטון אני רוצה לגעת שנייה בשתי נקודות, אחד זה וולבק שגם דיברנו עליו, שכן, סך הכל בעונה טובה במיוחד בגיל שלו ועם הניסיון, מהצד השני שבחודש האחרון הוא פחות מופיע,
הוא הפסיד את המקום אולי למונדיאל בגלל בגלל הדבר הזה. אפשר להגיד את האמת. הוא יכל להיות במקום החלוץ השלישי, במקום אייבן טוני שקיבל הזדמנות.
כן, אבל אייבן טוני, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל הבנתי שזה בקשה אישית של ארי קיין. הוא גם סך הכל בעונה טובה, אומנם זה סעודיה.
אני לא נכנס לעניינים שם זה, אבל וולבק גם שחקן מאוד אהוב באנגליה.
כן, אבל אני מבין שבסוף אתה יודע את המעמד של ארי קיין, לא צריך להגיד, אחד השחקנים הכי טובים באירופה, ובמיוחד עבור אנגליה, הקפטן.
אף אחד לא מקל ראש, אבל יש המאמן, אם הוא לא לוקח החלטה לפי דבר כזה, זה קצת מוזר.
כנראה שהמאמן בסופו של דבר גם נותן שיקול לקפטן, הוא לא בוחר את כל הסגל.
לא, אבל זה גם פייר אינף, זה שתי שחקנים שלא הולכים לשחק ככה או ככה, גם טוני וגם הוא.
להתווסף, מה שנקרא, אם יהיה מדליה, להגיד עליתי חלק.
כן, לגמרי.
ועוד שחקן שאני רוצה לגעת אליו בברייטון זה בלבה. כי בלבה אנחנו יודעים כמה יונייטד רצו אותו בקיץ הקודם ונרתעו בגלל המחיר, והם עדיין רוצים אותו, ואני יודע שגם בקיץ הם מאוד נחושים להביא שחקן בעמדה הזאת. הוא לא יודע אם הוא עדיין טופ טארגט כמו בעונה הקודמת, כי אנחנו יודעים שסנדרו טונלי גם מאוד רוצים אותו, ואליוט אנדרסן, אני לא יודע, אפילו שיונייטד צריכה להביא יותר משחקן אחד לעמדה הזאת. בלבה אני כן רואה אותו שחקן ברמות האלה, תשמע, הוא
תשמע, בוא נסתכל על תשמע, בכדורגל אצלו, קודם כל, פיזית, הבן אדם
אתה רואה מפלצת.
בהמה. מפלצת. כאילו, אתה רואה בן אדם שבנוי בצורה, בוא נגיד, אם אתה רוצה לחסות את העמדה 6 מבחינה פיזית, אז יש לו את זה בענק. שחקן שמאוד לא טריוויאלי לראות במקומות האלה במרכז מגרש שחקנים שמאליים, גם בלבה וגם מורטון כזה, שתי שחקנים שנותנים לך את המימד הזה שבעיניי, אנשים לא שמים לזה לב בכדורגל, אבל אין לך המון קשרים אחוריים שהם שמאלי. אתה מבין? זה פחות קורה. והשמאלים תמיד יש להם את העניין הזה של הראיית משחק היותר טובה, ודברים שהם יכולים להוסיף מבחינת הצטרפות ואיום לשאר. אתה לא רואה כמעט שחקנים עם רגל שמאל שאין להם, אתה יודע, איכות טובה. בלבה חד משמעית יכול להוסיף לכל קבוצה גדולה שהוא יצטרף אליה. להגיד לך את האמת, אם יונייטד צריכים לבוא, להשקיע עליו, תשמע, זאת גם שאלה שצריכה להישאר.
דיברנו על זה גם, שתמיד שומעים מנצ'סטר יונייטד, אומרים, אתה יודע, זה הזמן, זה הזמן לקחת את הכסף.
אבל הוא גם באמת יש לו המון פוטנציאל, צריך להגיד, יש לו המון פוטנציאל.
אבל צריך עדיין לעצור, אתה יודע, בסוף זה מחיר אסטרונומי, יכול להיות שבמחיר הזה אתה יכול להביא שחקנים יותר טובים, אני כן צופה עתיד טוב לבלבה. יש מצב
שבמחיר שלו, אבל אתה יכול להביא שתיים, בדיוק. אתה יכול להביא שתיים. הם עכשיו בדיבור, לפי מה שהבנתי על אדרסון הקשר של אטלנטה, הוא בדיבור מאוד חזק ליונייטד, והם דורשים עליו 45 מיליון.
כן, אבל אני אגיד לך את האמת, בסוף אדרסון משחק בליגה שונה, אני לא יודע, אני חושב ששחקנים
אני לא אומר מה טוב ומה לא.
כן, אני יכול להבין. בסוף אתה עושה את השיקולים, יונייטד גם יש להם את הכסף, אבל אולי גם יונייטד שמים דגש על מה שדיברנו, שכל פעם שאתה שומע מנצ'סטר יונייטד, אתה אומר, אני אדפוק אותם כמה שיותר, אז אולי הם שמים שנייה את הברקס, אנחנו מנצ'סטר יונייטד, אנחנו נקבע את המחיר.
אז אוקיי, אז הם יעשו את ההתאמות שלהם מבחינה כלכלית. תשמע, אני חייב להגיד לך שמעבר ל... נחזור שנייה לברייטון, אחרי זה נגיע ליונייטד. כשאני מסתכל על ברייטון, על הסגל שלה, אני חייב להגיד לך שמעבר לשחקנים שציינת, שמע, קודם כל יש להם בלם שקוראים לו ונקה, שעושה עונה פנטסטית.
מצוין.
מצוין, הולנדי. כל הקבוצות הגדולות ישמחו לקבל בלם עם כזה קלאס עם הכדור.
יש להם המון שחקנים טובים.
וחכם. שואר. ומינטה בקו, ושואר וברוכן מצוין. וקלדיוגלו, מקם שמאלי מצוין. ובלבה, ובאמת, כמות שחקנים גם. אין להם שום שחקן כמעט, אפילו, אתה יודע מה, אני אגיד כל הסגל למעט וולבק, שאתה יודע, הוא נותן לך לתקן של הוותיק נקרא לזה, כמעט כולם סלבול במחיר, אתה יודע, במחיר יחסית, למה שאתה מקבל, מחיר מציע, בוא, אם אתה הולך לברייטון, ואתה מביא את ונקה ב-50, או שאתה הולך ומביא את קלדיוגלו ב-35, או שאתה הולך ומביא בלבה, אפילו, אתה יודע, תנסה לעשות עסקה טובה, ב-80-90, השחקנים שלהם הם שחקנים שטובים לליגה, הם הוכחו גם, הם הוכחו כשחקנים, מי שיוצא מברייטון, כעסקאות, גם אם הם יקרות, כעסקאות פשוט משמעית. טובות, הם שחקנים באמת טובים.
אני אמרתי לך, מימי אוסטרליה, אני רק הבנתי את גודל האירוע הזה שנקרא ברייטון, ולאט לאט שהתעמקתי בנושא, אני, שמה, אני צופה להם עתיד מזיר, אתה רואה, אין עוד מה להרחיב, שפו גדול לברייטון.
רק העניין האחרון אצלם, שזה קצת בסה שמבחינתם, כן?
שפספסו את הליגה האירופאית, היו קרובים, נכון?
האירופאית, תשמע, בסוף שאתה משחק בליגה האירופאית ולא בקורנפלקס, בסוף יש לך את המרג'ין הזה בלמכור יותר יקר. אתה מבין? כי הם מופיעים ברמה יותר גבוהה.
חד משמעית.
אז זה טיפה מוריד אותם, אבל סך הכל אין תלונות. מצוינת, מצוינת, מצוינים, והוא גם מאמן מצוין וצעיר ואמביציוני וכדורגל התקפי.
מהצד השני. אני לא יודע אם שחקן העונה, אבל השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, זה חד משמעית, קוראים לו ברונו פרננדס.
שחקן העונה, מה זה לא שחקן העונה? שחקן שעושה 21 בישולים, שבר תסי, שחקן העונה. אין שחקן טוב ממנו ששחק העונה בליגה.
מבחינתי יש הבדל, אנחנו גם ניגע בזה בפרק סיכום עם כל המצטיינים. ברונו פרננדס, לדעתי, הוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליג. יש הבדל בין שחקן מצטיין לשחקן הכי טוב, כי בסוף יונייטד לא היו קרובים למאבק על אף תואר, אז זה גם איזשהו עניין.
אבל בלעדיו הם קבוצה שהם מרוסקים.
אין עוד מה להרחיב על השחקן הזה. אני לא יודע מה להגיד, הוא גם נותן פה את הגול, גם בישול. אתה רואה כמה הוא חיוני, הוא מסתובב איפה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה, ובצדק, הוא לדעתי גם יכול לקחת את פורטוגל צעד קדימה, ואולי לעשות משהו יותר טוב במונדיאל. הוא שחקן שפותח בכל קבוצה באירופה, אנחנו מדברים על זה כל שבוע, אז אני לא רוצה לחזור על עצמי, מבחינתי.
כן, זה תקליט שבור שמדברים על ברונו פרננדס.
מנצ'סטר יונייטד צריכה לדאוג שברונו פרננדס יהיה מאושר בקבוצה הזאת, ולעשות הכל על מנת להעמיד קבוצה תחרותית, כי בסוף, שיש לך שחקן כמו ברונו פרננדס בין הידיים כל כך הרבה זמן, ובסוף, אתה יודע, לא הביאו זה תואר, אתה שנייה אומר, וואלה, אני לא ניצלתי את היכולות.
תשמע, כי... בוא נדבר תכלס, גם הוא עשה 21 בישולים העונה.
זה השיא, זהו, ניפץ השיא של אנרי ודבריינה.
ובוא נדבר תכלס, בינינו, שחקני התקפה של יונייטד גם החמיצו כל כך הרבה ממצבים שהוא סידר להם, שהוא באמת יכל, מי שראה את יונייטד כל שבוע, יכל לסיים 30 בישולים.
30 בכיף.
הם פשוט, 21 זה עוד באמת באיזשהו מקום, טיפה מוריד מההישג שלו, כי באמת, תשמע, תסתכל על הטבלה, תסתכל על הנתונים.
אני יודע, ואני אומר,
69 גולים יונייטד הכניסו ארסנל שהם לקחו אליפות. כפשו 71, זה 2 פחות, והם לא היו קרובים לריצה לאליפות, צריך להבין את החשיבות.
שמע, יונייטד איבדו הרבה נקודות לאורך הדרך, אבל בסוף אני אומר,
21 בישולים.
ברונו פרננדס, עם כל מה שהוא עושה על המגרש וכל הדברים, אז אני אומר, שמע, שפו פשוט כאילו...
אתה יודע מה זה מעבר גם לכדורגל, הוא מחבר את הקבוצה שלהם, הוא מחבר הכל. מחבר הכל, כולם שם בזכותו.
כל המסיף גורע, מה שנקרא.
לגמרי, כל שחקן בזכותו, שחקן טוב יותר, וזה מה ששחקן לגמרי. וקפטן טוב עושה.
יונייטד סוגר את העונה כמו שצריך, היא תעשה את האפגרייד בקיץ, אני מאמין, היא חייבת לעשות את זה, שנה הבאה לדבר יותר חזק, ומשהו אחרון אצל יונייטד זה מגווייר, שכן נמצא בעונה טובה ומקבל את הבשורה שהוא מחוץ לסגל, לדעתי זה לא כל כך מופרך, לא מהזימונים שהופתעתי, עם כל הכבוד לארי מגווייר, מבחינתי זה שחקן לא מספיק טוב.
אני חייב להגיד שאני לא מסכים.
אני חושב שיכול להיות שהוא מנהיג ודברים מסביב, הייתי מביא שחקנים טובים ממנו, לא בהכרח מישהו זמן. ככה אני רואה את זה, פחות מחזיק מהשחקן הזה, יכול לקבל,
אני לא מזלזל בקוואנסה.
אני לא מזלזל בקוואנסה
מלברקוזן שקיבל זימון והיה מצוין העונה, אבל אני אגיד לך דבר אחד, טורניר זה לא ליגה.
אני אמרתי.
טורניר זה לא ליגה, אבל שטוחל, רגע שנייה, אני חייב להגיד לך נקודה, שטוחל עכשיו הולך והוא מוציא זימונים, סבבה, והוא מוציא זימונים למונדיאל, ואתה לוקח, לא שאני מזלזל חלילה, אבל אתה לוקח שחקן כמו ג'ון סטונס, שהעונה לא קיבל דקה, וקוואנסה שלא התמודד ברמות הכי גבוהות שיש בכדורגל, מגווייר, הוא היה שם כל השנה בשביל יונייטד, בלם מבחינה הגנתית, נכון שהוא לא נוצץ, והוא לא מהיר, וגם יש לו את התקופה שכולם זוכרים לו, את התקופה שהוא הגיע ליונייטד, והכל התחרבן לו שם, והמחיר, מגווייר הוא מנהיג בהגנה של יונייטד, מגווייר הוא מנהיג באנגליה, אני חושב שבאנגליה הוא הופיע בצורה מאוד טובה שהוא קיבל הזדמנות, וטוחל עם השלושה בלמים, בואו, הוא יכול, יש מצב שהוא ישחק שלושה בלמים, והוא מתאים למערך הזה, גם בוא נדבר תכלס, מגווייר...
רוצה אותו בצ'לסי?
מגווייר, תשמע, אני לא רוצה אותו בצ'לסי, אבל אני חייב להגיד לך באמת, שהוא, אם עכשיו אני טוחל, ואני מסתכל על הבלמים שיש לי, אני מזמן אותו לסגל.
שיקולים שנעשו, כל אחד ודעתו,
שיהיה בריא טוחל, אני חושב שבכללי כל הסגל שלו מוזר, אבל אני מזמן אותו.
נדבר על זה עוד, נדבר על זה עוד. אני רוצה לעבור להבא בתור, סנדרלנד, עולה ליגה, עושה את הבלתי יאמן אחרי כל כך הרבה זמן, הולך לצחק בליגה האירופאית, כבר הם היו על סף פספוס, מה שנקרא, היה גם דיבור שאולי רוצים להחליף את המאמן, ואז אמרנו, איזה כפיות טובה, כאילו, עשה את כל התהליך הזה, אז כאילו לא מגיע לאירופה, מה נראה לכם?
אני בחרתי אותו כמאמן העונה שלי לפני כמה מחזורים.
מה נראה לכם? זה ככה משנייה, אתה עולה לי גרץ לאליפות, סנדרלנד בעונה נהדרת, בצדק, בגיעה לאירופה, גם עם סגל לא הכי נוצץ שיעץ, אני חושב ש...
תגיד לי, יש דבר כזה, לעלות מהליגה השנייה ולסיים מקום שבע? קיבלו. יש דבר כזה.
שיחקו טוב מול הגדולות, חצי עונה ראשונה בכלל.
יש דבר כזה.
היו ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שהם קיבלו תגמול יפה ומגיע להם על העונה שהם עברו.
שלהם מאמן מצוין.
מבחינתי זה עונת פורה מהסרטים. אחרי כל כך הרבה זמן גם שהם לא בפרמייר ליג, עם כל הדברים שהיה להם, אתה יודע, וכל הסיפורים, וגם שנה שעברה, ברגע האחרון הם נכנסים לפלייאוף, ועולים לליגה. תשמע, אני לא ציפיתי. אני חשבתי שסנדרלנד כן תישאר בליגה, אבל אתה יודע, תהיה באזור המקומות של לידס, של פלאס, לא אמנתי שזה מה שיקרה, וסנדרלנד עושה את זה.
אני חייב להגיד לך משהו, יש פה איזה נתון לדעתי שהוא... צריכים להגיד אותו, כאילו. העונה בתחילת העונה סנדרלנד עלתה, כולנו יודעים שהיא לעלות לפרמייר ליג, אתה מקבל המון כסף. המון כסף.
זה המשחק הכי יקר
בהיסטוריה, שקיבלו עכשיו בין 200 ל-250 מיליון, לא נתפס פה על המספרים, כי זה לא כזה רלוונטי. אבל שסנדרלנד עלתה מהליגה השנייה, אתה יודע, יש לי פה נתון, היא בזבזה קרוב ל-160 מיליון פאונד. היא בזבזה המון כסף.
אבל אתה חייב להגיד גם שבזבזה את זה יפה.
אבל זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה לוקח שחקן, ואתה מסתכל על זה שאתה בא, ואתה קונה שחקן כמו גרנית צ'אקה, שאתה מבזבז 160 מיליון. תבין איזה חכם, הוא מביא גם מנהיג על המגרש, גם שחקן שמכיר את הליגה, בלב של הקבוצה, לוחם, שהוא גם מתאים...
הבאת גם פרוספקטים.
מתאים לתרבות של המקום הצפוני הזה, של לבוא להילחם. קבוצה של מלחמה, קבוצה עיקשת, מנהיג.
והביקורות על זה בקיץ, בהתחלה אמרו, לא יודע למה הוא הגיע.
מי יכול לבקר דבר כזה? אני אומר לך, זה רכש, תקשיב, אין בוננזה כזה.
ניהלו את הכסף בתובנה, אין מה להגיד, אחלה של עונה.
צרפתים, זולים, אפילו טאבי, אפילו שהגיע מהפועל פתח תקווה, גם קיבל שתי הופעות.
ברובי, שהוא פרוספקט.
אני חייב להגיד, באמת אני...
ברובי בן 19, בחיים לא, הנה אני אומר לך.
הוא נראה בן 60, כמו נאווקאמה, שם בישראל, משהו פה...
נאווקאמה זה מחמא. הורגים
אותנו בתעודת זהות. אבל שמה, באמת אני אומר לך, סנדרלנד, קבוצה שהסתכלתי עליהם מתחילת...
חד משמעית.
מהמחזור הראשון. אתה זוכר אותם? מהמחזור הראשון שהם עלו, אתה אומר, זאת קבוצה hard to beat, מה שנקרא. hard to beat, לוחמים של החיים, ובלארדה זה הבלמים האלה שלהם, כאלה ענקים, שמה, זה קבוצה פיזית ברמה מטורפת. הם בין הקבוצות הכי פיזיות בליגה. אין קבוצות כאילו שאתה אומר, תשמע, שיש להם שחקנים, אתה יודע, אתה מסתכל נגיד על קבוצה כמו צ'לסי באופן יחסי, כולם קטנים, חלשים כאלה, אין לך שחקנים פיזיים, אתה רואה, אתה מגיעים אתמול למשחק נגד סנדרלנד, הם נראים כמו, כאילו אנחנו הבנים שלהם, אתה מבין? כן. כאילו חוץ מקולוויל וכמה חבר'ה שהם באמת בגודל, סוסים, זה אנשים שמבינים את העבודה, והכדורגל שלהם מאוד מאוד, אתה יודע, הם קבוצה שמחזיקים את הכדור ברגל, הם הם לא סתם כאילו מחזיקים אותו. הם רוצים לדחוף קדימה, כל המשחק, לדחוף קדימה, שליש קדימי, ללחוץ אותם.
מחכים לראות אותם כבר בעונה הבאה.
תשמע, יהיה להם מאוד קשה עונה הבאה, צריך להגיד את האמת, גם לנהל את זה עם שתי מפעלים.
כן, אבל קודם כל, גם הם צריכים להבין שהם רוצים, והם צריכים להישאר בליגה, איקס שנים ברצף, אחרי מה שהיה להם, קודם כל, זה מטרה.
הם צריכים גם עכשיו לרוץ בארבע מפעלים שונים.
לגמרי, לא פשוט.
זה לא פשוט בכלל.
יכול להיות שצריך להקריב את אחד המפעלים, אנחנו נמנים שנראה רוטציה, אבל סנדרלנד, אמרנו להם שפור, ואני, אין יותר מדי מה לגעת, אבל
רופס השוער שלהם גם פנטסטי.
בסוף, מנצחת 2-1 את צ'לסי, אנחנו יודעים איך צ'לסי נראה את העונה, דווקא צ'לסי הגיע, כן היה למה להילחם, היא גם אני לא יודע אם היא באמת רצתה את האירופה הזה, כי הזכרת את זה לא מעט, גם ליגה אירופאית, גם קרונפלקס, זה לא מקומות שצ'לסי אמורה להיות שמה, ואולי באמת הבנייה הזאת מחדש עדיפה, שאתה רץ בפחות מפעלים, וכמו שאתה אומר, אתה לא מגיע למקומות נידחים, אז שוב אתה רואה את היכולת של צ'לסי, שכאילו כבר, נראה לי כבר רק מחכים שצ'אבי אלונסו יגיע, אתה רואה דברים שם לא זזים, לא קרובים, התוצאה אפילו משקרת, ואתה רואה עוד פעם את החוסר מחויבות, עוד פעם כרטיס אדום, גם זה פופנה, אני כבר לא יודע איזה מספר כרטיס, גם העונה הזאת וגם העונה הקודמת, מספרים אסטרונומיים של כרטיסים אדומים, אתה אומר כאילו
שמה, אנחנו משחקים
לא, 30, לא דגש על
אנחנו
זה?
משחקים 38 משחקי ליגה, סבבה, 38 משחקי ליגה, אתה מקבל 11 אדומים, לא, תעשה זה חשבון לבד.
לא, לא,
אתה,
זה, אתה לא, אתה לא יכול,
אתה לא יכול להתנהל ככה.
חד
אתה
משמעית.
לא יכול להתנהל, אני גם אגיד לך יותר מזה, ה-11 אדומים, מאחורי ה-11 אדומים האלה, עומד כל כך הרבה, ולמה אני אומר את זה? 11 אדומים, זה לא עניין של לבוא ולהגיד שחקן שאיבד את הראש ברגע. כי בסוף אתה יכול לאבד את הראש ברגע, אבל שבוע אחר כך אם עשית את הטעות הזאת, אתה יודע שהיא לא תחזור.
זה תופעה, נקודה.
התופעה הזאת היא מוצבעת על דבר אחד, על זה שההנהלה קונה רק שחקנים צעירים, כי בסוף שיש לך מנהיגים בקבוצה, ואנחנו יודעים שהמנהיגים של הקבוצה הזאת, בעיקר הקולניים, זה ריס קולוויל ואנצו, צריכים להגיד את האמת, שריס
וקולוויל הוא עדיין שחקן צעיר.
וקולוויל לא שיחק העונה, והוא גם שחקן צעיר, ואנצו הוא לא דובר אנגלית, והיחידי שנשאר לך זה ריס. עכשיו, כולנו מכירים את ריס, הוא לא איש קולני. זה לא אנשים שמדברים אנגלית. זה לא אנשים שמדברים אנגלית. והעניין שצריכים לבוא, באמת לבוא ולהגיד, אנחנו, אני אומר, אני צ'לסי, קבוצה כרגע, כיום. אני יודע שזה הולך להשתנות גם בקיץ, שהם יעשו שינויים וזה. אבל כרגע, מתוך החמש ליגות הבחירות, אנחנו הקבוצה הכי רכה, הכי נרפת, הכי חלשה מנטלית, וזה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך ממה שאני גדלתי בצ'לסי. כי בצ'לסי בסוף, עם כל השנים, עם כל האליפויות הגדולות שלקחנו והתארים הגדולים, בסוף לא היה לנו תמיד את השחקנים הכי טובים. היה לנו את השחקנים הלוחמים האלה, שאתה יודע שאיתם אתה הולך לכל קרב. והיום אתה מסתכל על הסגל של צ'לסי, ויש לך אולי מהרכב, אולי, מכל הסגל שלך, אולי 5-6 כאלה, ואי אפשר לבוא כל משחק לגמרי. בקלאס, ולבוא לתת את הפסים בקלאס, וזה שאתה לא בא ובאמת לוחם, ואתה נלחם, ובגלל זה אני מאשים את ההנהלה.
זה עונה רק לסיים אותה, באמת, כאילו
זה עונה ששאב, אבל אני אומר לך שבקטע הזה, זה באמת נטו לטובה, כי אני יודע עכשיו שבסוף, שצ'אבי, הוא יבוא קודם כל, שאתה בא מנקודת מבט שעד עכשיו, כל ההנהלה לקחה עליה. אני מביא את הרכש. המאמן אין לו פה שום סי, שום דבר.
זהו,
פתאום
יהיה, אני מקווה בשבילך שיהיה פה סטופ.
לא, זה נגמר. זה נגמר. כי בסוף בא מאמן בקליבר כמו של צ'אבי. הוא אומר, אני באתי כדי לשנות. אני לוקח אחריות עכשיו על המערכת. בסוף, הוא יצטרך עכשיו לבוא. המועדון ייתן לו את האחריות להביא את השחקנים שלו. אין לנו 3 משחקים בשבוע, עכשיו כמו שהיה לנו עד, כמו שאנחנו רגילים, זאת עונת איפוס. אתה משחק 35% מהמשחקים הולכים לפח, אין לך אירופה, אין לך שום אירופה. אז 35% מהסגל אתה יכול לשחרר גם, ואתה תצטרך להעיף שחקנים, אנחנו גם נגיע לפרק של התכנון, אתה יודע, תכנון בהמשך, ונגיע
בהמשך.
למי צריך, ומי צריכים להוציא, ומי צריכים להביא, אבל הדבר הכי חשוב,
מעניין.
זה שצ'אבי באמת יקבל את המושכות, לשנות מערכת ולא לשנות קבוצה, לשנות מנטליות, לשנות את הסגנון מחשבה, מי שלא רוצה להישאר בצ'לסי. לא נשאר, לא משנה איזה שם גדול, אין שום שחקן מעל המועדון הזה, לא היה ולא יהיה. מפה אנחנו יוצאים לדרך חדשה, עם פרסיזן.
משהו אחרון אבל של צ'לסי, כולם כבר ראו את הסגל שהתפרסם, כל פלמר נשאר מחוץ לסגל, ואני אגיד לך פה משהו, ואחיך אמר לי את זה בצורה יפה. אמנם אתה אוהד צ'לסי ויכול להיות שזה יהיה לך קשה, אבל בצדק, קול פלמר נשאר מחוץ לסגל, הוא צריך ללכת לנקות את הראש שלו, הוא צריך להבין שכבר עונה וחצי הוא לא מופיע ברמות של קול פלמר, נכון שיש גם שחקנים בסגל שעל הנייר פחות טובים ממנו, אני חושב שכל פלמר צריך לעשות עם עצמו חושבים, ולהגיע מוכן יותר לעונה הבאה ולהמשך. הוא עדיין צעיר, יהיו טורנירים. כרגע, כל פלמר לא צריך להיות בסגל, ויכול להיות שהדבר הזה כן יאפס אותו, ו... מה שנקרא, ייתן לו...
תשמע, שוב אני אומר, אני לא יודע מה השיקולים של טוחל, כי באמת...
עזב שיקולים, אתה חושב שהוא ראוי, אחרי השנה וחצי האחרונות שלו, איך שהוא משחק?
תשמע, הוא לא ביכולת שלו, אבל שוב...
עזב, אני שאלתי אותך, ראוי או לא?
אני אגיד לך מה, אני באמת, בגלל זה גם אמרתי לך את זה לפני זה, ליגה יש לזה אפקט מסוים, וטורניר יש לו אפקט מסוים.
שאלתי אותך, אתה חושב שזה יעשה טוב או לא? עזוב, נגיד ככה.
תשמע, אני אומר לך את האמת, אני חושב שבשחקן שהוא עולה, גם אם הוא עולה ל-10 דקות, כל פלמר, כן? אני לא אומר שחקן הרכב באנגליה, אני לא חושב שמגיע לו שחק בהרכב, אני לא אומר דבר כזה, אני לא חושב שהוא ראוי שחק במקום רוג'רס, שם מצוין, וזה כל השחקנים האלה. אבל שאתה בא ואתה צריך 10 דקות, שחקן עם מג'יק, שחקן שכמו שהוא עלה ביורו ונתן לך את הגול הזה, אני חושב שבסוף טורניר הוא צריך לשנות מומנטום, ופלמר תמיד שהוא היה עולה, הוא שינה. להגיד לך שהוא ראוי מההופעות שלו בצ'לסי, בטוח שלו. אבל אם אני תוכל, אני מזמן אותו לסגל, עם כל הכבוד לנוני שמשחק שם בקו ימין, וכל מיני שחקנים שהוא זמן שם בהתקפה, וגורדון הוא טוב מהם, זה לא ישכנע אותי אחרת.
טוב, כנראה שעל זה לא נסכים, אבל הבא בתור...
אני לא אמרתי אבל שהוא לא ראוי על היכולת שלו.
נדבר עליהם עוד, הבא בתור, אני רוצה להתקדם. בורנמוט לראשונה תהיה באירופה, הייתה גם קרובה לליגת האלופות, היה שם לקראת הסוף את אסטון וילה וליברפול שקצת הורסות את זה. תשמע, מבחינתי עוד תצוגה נהדרת של בורנמוט. בבורנמוט יש כאילו באמת כל כך הרבה כישרונות, אבל אני זוקף את זה לאנדוני ראולה, מבחינתי זה מאמן העונה. חבל עבור בורנמוט שהוא לא יהיה שם בעונה הבאה. אתה רואה איזה תהליך הוא עושה שם, יש להם את קרופי, מבחינתי אחד מהשחקנים הצעירים של העונה, איזה עונה לשחקן הזה, טוורניר, אתה גם, תשמע, הוא משחק בכל כך הרבה עמדות, הוא ורסטילי, הוא חכם, אם זה אלכס קוט הצעיר, בורנמוט, באמת, בצדק, באירופה, חבל שגם לא בליגת אלופות,
אני לא מבין למה הוא לא נשאר עכשיו.
ממש אוהב את זה,
אני לא מבין.
ממש אוהב את מה שמסור.
אני באמת לא מבין.
אני גם פחות מתחבר לזה, דיברנו, זה יכול להיות שהוא ציפה לקבל קבוצה גדולה, עכשיו אני מבין, כמו שאמרת,
שיעלו לו בכסף,
הדיבורים רק גדלים, על זה שהוא כנראה הולך לפלאץ ומחליף את גלסנר, אני גם לא מבין את זה.
מה זה עשייה? זה עזר, אחי.
אני לא מבין את זה.
זה מאמן שעושה דרך, תשמע, אני חייב להגיד לך, הוא הביא פה שחקנים, קודם כל, ריין שהגיע בינואר, קיבל אשכרה זימון לנבחרת ברזיל, הוא היה שחקן אנונימי לפני זה, מי הכיר אותו בכלל?
כן.
הוא בא מהליגה ברזילאית.
כן.
הבן אדם בא, לא אגיד לך שחת הפרמייר ליג, אבל אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תשמע,
נראה
זה...
נראה טוב, כן, התאקלמות
מה
מהירה.
זה, מה זה נראה טוב? שומע, הוא משחק, יש לו נתונים עזויים,
כן,
מהיר.
כן, אבל אתה רואה
הם
זה...
הם מביאים כל הרכשים שלהם
פגעו. אתה רואה זה גורף.
כל הרכשים שלהם פגעו.
בדיוק.
חימנז המגן ימין, פטרוביץ' השוער מצוין.
אתה חשבת שאת קרופי ייתן 13 גולים? שחקן בן 19.
מה זה חשבת?
הגיע בליגה שנייה בצרפת.
מה זה חשבתי? מי חשב על זה?
אתה רואה?
זה לא אני. מי חשב בכלל?
לגמרי. אתה רואה את טוורניר לוקח על עצמו, ואתה רואה גם טיילר אדמס עם הניסיון שלו. לגמרי, בורנמוט בצדק עושה את זה. אני מבסוט, אני מתחילת העונה הלכתי איתם, ו... אנחנו נראה...
תשמע, תראה איזה כדורגל יש להם. הם גם שחררו את סמניו בינואר, אנשים שוכחים.
אני מקווה שבורנמוט תמצא מחליף ראוי להיראולה, כי...
שישקול לעשות סיבוב פרסה, אני אומר לך את האמת, שישקול לעשות סיבוב פרסה.
אני חושב שזה מה שיכול לבוא טוב. איראולה...
הוא התחיל דרך מצוינת שם.
איראולה, הייתי מנסה לשדך אותו, אם כבר לניוק, שהיא קבוצה עם יותר משאבים ויכולת, אם אתה שואל אותי, אבל אני רוצה להתקדם קדימה, אני מבטיח לך שעוד נדבר על בורנמוט בסיכום העונה מבחינה מספרים, מצטיינים ואתה יודע, כל הקטגוריות. מאחרונה להיום, ליברפול נגד ברנדפורד, 1-1, עוד פרידה. סלח עוזב אחרי 9 עונות, 9 תארים, ולא רק שהוא עוזב, לדעתי זה המשחק הבודד העונה שאני רואה את סלח ביכולת טובה, מנסה, מצליח גם, מבשל וגם עובר את סטיבי ג'י, מגיע ל-93 בישולים. תשמע, סלח איפה היית כל העונה, כאילו, עם כל הדיבורים ומעשים, אני לא ראיתי את סלח מופיע העונה, ואני חושב שהפעם נפרד כראוי מאנפילד, תאהב אותו, לא תאהב אותו, ואתה יודע שאני לא אוהב אותו. תשמע, הבן אדם שינה את ליברפול, לקח אותם קדימה יחד עם יורן גלופ, היה כל כך רלוונטי בליגה, אף אחד לא ציפה שהוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזאת, הוא גם נכשל כביכול בפרמייר ליג, אם אפשר להגיד. תשמע, בסוף הזכרו מסלח את המספרים האדירים שלו.
257 שערים ב-415 הופעות בליברפול. אתה שמע את המספרים האלה?
הבן אדם עקבי, עזוב את השנה, הבן אדם עקבי הופיע.
מה זה?
הוא אחד מהדברים הטובים שקרו לליברפול בתקופה האחרונה, בעשור האחרון, יחד עם יורגן קלופ, היה דמות מאוד מרכזית, ויחד איתו עוזב גם רוברטסון גם, אחרי 9 עונות, גם סמל לא קטן, המגן השמאלי זה שהגיע, אתה יודע, אנונימי מאל סיטי, שחוזרת לליגה אפרופו.
זה השחקן שמסמל גם את קלופ, שמביא שחקנים בזול ובונה אותם.
לאט לאט גם, אתה יודע, כבר אתה מרגיש שיש שינוי בליברפול, אז ליברפול מגיעה 1-1, שמע, פחות או יותר משחק די שוויוני, כל קבוצה הגיעה, שתי הקבוצות רצו להיות באירופה, אחת מהם כן תהיה שזה ליברפול, זה היה די ברור בליגת אלופות, ברנטפורד הייתה קרובה, אבל גם הרצף האחרון של המשחקים לא טוב עבורה, קצת מתקשה, כל הכבוד לברנטפורד, עונה טובה, אבל...
תשמע, איגור תיאגו במחזורים האחרונים כבר באיזשהו מקום נראה שהוא קשה, כבר לא, התעייף. קשה.
אתה רואה דברים שם לא פשוטים.
הם פשוט מאוד בנו עליו, אתה מבין, אתה רואה במשחקים שלהם.
שתי מגיעות בתקופות לא טובות, אתה יודע, כאילו גם נכון, ליברפול וגם...
אין מה להגיד, אבל בסוף שאתה מסתמך גם על שחקן שזה כמו שבסיטי, כאילו אין מה לעשות עם כמה ש... נגיד ששחקנים אחרים כובשים שם שערים, הם בסוף בונים גם על השערים של אלנד, הם בונים על השערים של החלוץ שלהם, על אחת כמה וכמה שזאת ברנטפורד, שהיא קבוצה שמגיעה להרבה פחות מצבים, אתה יודע, מהקבוצות הגדולות, אז בסוף שהחלוץ שלך יורד לו קצת אוויר, וזה גם לגיטימי, אחרי עונה כזאת פורה כמו שהוא היה שם, בסוף הקבוצה תירד, אין מה לעשות, בסוף אנחנו רואים שגם על העונה הטובה של הקבוצה שלו, ג'ורדן אנדרסון,
כן.
אז היה שהוא קיבל בעיניי זימון לנבחרת אנגליה, אבל קיבל זימון כן. בגלל שהוא שחק בקבוצה לא, שהתחרתה יפה.
לא, גם נראה לי, אתה יודע, זה המסביב, כמו שאמרת על מגווייר, אז יכול להיות שטוחל רואה...
לא, הביאו אותו על תקן מעודדת, כן, בוא נדבר תכלס. בסדר,
יש גם שחקנים שיודעים לקבל את המקום הזה בניגוד לשחקנים אחרים.
הוא צריך להגיד תודה, שלא יגיד שגיבס ווייט, כן. לא יודע איך הוא גיבס ווייט לא קיבל במקום.
אנחנו ניגע בזה, תשאיר לי את זה, תשאיר לי את זה, בבקשה, אדוני. עוד משהו אני רוצה להגיד על שדה, שממשיך ביכולת טובה. וצריך להגיד שהוא חלק מסגל נבחרת גרמניה, שאנחנו יודעים שהתקפה שם לא נוצצת.
לא יציב עם פוטנציאל לא נורמלי.
אז זה מה שאני אומר, בגלל ש...
ואני מחזיק ממנו שחקן לא נורמלי, הוא יכול להיות
ווינגר
לא נורמלי.
עונה טובה, והוא גם בגרמניה, שאנחנו יודעים שיש לה בעיה בחלק ההתקפי, טורניר טוב בקיץ, והוא גם יכול לעשות קפיצת מדרגה. אני אומר לך, תשים לב לשחקן הזה. קווין שדה היה...
אותי אתה לא צריך שכנע, אתה יודע שאני אוהב אותו...
רלוונטי עבור הקבוצה שלו, לא מעט העונה. ככה אני רואה את זה. בסוף, ברנטפורד בעונה טובה, אף אחד לא ציפה שהמאמן היחים שלהם יעשה מה שהוא עשה, בטח אחרי תומאס פרנק שעזב, אבל אתה רואה שהסיסטם הזה רץ עוד פעם, זה לא משנה אם זה תומאס פרנק שהיה, או עכשיו קיט אנדרוס, לגמרי אחלה של ברנטפורד, גם איגור תיאגו מקבל את הזימון, זה רק מוכר לך שברנטפורד עם הזימונים האלה, רק את גודל האירוע הזה, מה שהם עשו
העונה. קלר בשאר, לדעתי, רכש מצוין.
צצה של רכש, הנה אני אומר לך. והוא גם עשה בשכל שהוא עזב, כי אין לו מקום כשוער מחליף, הוא שוער מצוין.
שומע, הוא היה אדיר בברנטפורד.
לא, גם היה בליברפול, שהוא שיחק היה מצוין.
אני אומר, בברנטפורד, לא, אבל הוא הוכיח שעכשיו הוא שוער ראשון, שהוא יכול לעמוד בקבוצה טובה בפרמייר ליג, הבן אדם עשה עונה אדירה. חד משמעית, אתה... מצוין.
אתה ואני נמצאים
הבן אדם רק בן 24.
יש לו איזה 15 מעורבות בשערים, לא?
תשמע, אנחנו נבדוק את זה בהמשך, אבל תשמע, השחקן הזה גם גבוה, גם חזק, גם מהיר, גם דריבל טוב, שחקן.
עונה מצוינת עבורו.
אבל בדיוק
בקבוצה. אבל הוא חייב לתת טורניר גדול, שתדע.
אבל בדיוק בקבוצה שיכולה לקדם אותו קצת קדימה.
בדיוק, תודה.
אין עליה לחץ, קבוצה בלי לחץ ברנפורד.
להגיע לניוק, להגיע אפילו ל... לבורדמוט, למשהו בסגנון הזה קצת יותר.
הוא חייב להתחרות באירופה. כן, הוא חייב.
לגמרי.
הוא עדיין אולי, עם כל הכבוד, הוא צריך לגמרי. לעשות קפיצה.
שני דברים אחרונים שאני רוצה לגעת בליברפול, קודם כל זה פרימפונג ששוב, רק מראה שיש חוסר אמון בו ספציפית, וכמובן בעמדה הזאת אנחנו דיברנו על הבעייתיות בעמדה כמגן ימין. יכול להיות שבקיץ אולי גם הוא צריך לעשות את ההבנה שאו שהעמדה לא מתאימה לו, או שאולי גם צריך למצוא איזה מקום, כי כרגע, אם ארנה סלוט נשאר, אני לא רואה איך הדברים האלה מסתדרים. חור בהגנה, לא מתאים, ליברפול ממשיכים, ואני מקווה שלא, אבל זה נראה שהולכים להמשיך לעשות את אותם טעויות מהקיץ הקודם. צריך לשים לב לזה, כי הוא כן שחקן פוטנציאלי, אני חושב שהעמדה הנוכחית עושה לו עוול.
תגיד, יש לו מקום שחק בפרמייר ליג, בקבוצה שהוא לא ווינגבק בקו ימין, הוא לא יכול לעשות הגנה.
בדיוק, הוא לא יכול...
הוא לא יכול לעשות הגנה, אבל הוא גם לא יודע לתת גול, אז איך הוא... תשימו אותו בקו?
לא, אבל... בקו של בקבוצה ספציפית.
בקבוצה בקו 5, הוא יכול לשחק.
אני כן רואה את הפוטנציאל, אני רואה את הפוטנציאל, לא בקו 4, אני חושב שהוא כן יכול לשחק בקבוצה גדולה, אני כן חושב, גם, אתה יודע, מדי פעם להיות השחקן המחליף הזה, יכול לבוא טוב.
אין בעיה, אבל הוא לא ווינגר, תסכים איתי, הוא לא מגן.
הוא לא, כמו שהשואה מחליף את סלח, זה נראה לא טוב. מסכים איתך,
זה נראה זוועה.
משהו אחרון, הליברפול, אליסון חזר אחרי הפציעה, היה לו לא מעט פציעות העונה, אבל כן היה נראה טוב, ואתה מרגיש, אתה יודע, את החשיבות של אליסון, אנחנו יודעים כמה הוא.
והוא גם בספק לעונה הבאה בליברפול.
אז הנה, שנייה, אני נוגע בזה, כי מרדשווילי כבר עונה שנייה, אתה יודע, הגיע וזה, ואומרים מתי הוא יקבל. אני שומע שאליסון כנראה לא יישאר בעונה הבאה בליברפול.
זה 90%, שמעו, בדיבורים עם יובנטוס, אני יודע בהרבה...
אני ככה בדיוק, אז באתי שנייה לשים את זה על השולחן, זה גם...
אז בוא, אני אשאל אותך, אתה חושב שהוא מתאים לעמוד בשער מרדשווילי בליברפול? עונה הבאה?
תשמע, קודם כל אתה צריך שנייה לעשות...
אני לא הולך אחורה, אני הולך קדימה. אתה חושב שהוא ברמה? להחזיק פפות של ליברפול לא יכול לעמוד?
אני חושב שכן.
אני חושב שלא.
כן?
אני חושב שלא. אני חושב, תשמע,
אני חושב ששוער מצוין, בסוף הוא לא קיבל את המדי הזדמנויות.
הוא עשה טורניר אדיר עם גיאורגיה, אני לא אומר שלא.
אני חושב ששוער טוב, הוא גם בליגה הספרדית שוער מצוין, אתה צריך לזכור את זה. שוער פנדלים טוב, גם שוער נייחים טוב.
יש לו פיזיות גדולה, הוא גדול, אין ספק. יש לו את
הממדים. אבל גם אליסון, אתה צריך לזכור, ההתחלה לא הייתה פשוטה, אח שלי.
אני לא משווה אותו לאליסון, אליסון שוער אדיר בעיניי.
בסדר,
אני לא ראיתי את הפוטנציאל שיש לאליסון במרדשווילי, חוץ מהגודל שלו. יש לו גודל, אני לא חושב שהוא יכול...
אני אגיד את זה ככה, נחכה ונראה.
לגמרי.
אז פה אני בעצם רוצה לסכם, לפני שאני עובר לפינה השבועית, סיטי מפסידה לאסטון וילה במשחק האחרון של פפ ושל ברנרדו וג'ון סטונס, וארסנל מנצחת 2-1 את פלאס. אני בכוונה לא מרחיב על שני המשחקים האלה, כמו שאמרתי, היום במוקד זה הקבוצות ששחקו באירופה, בעונה הבאה מלבד האלופה וסגניתה והיורדות. בפרק הבא מצפה לכם בהרחבה האלופה וסגניתה שרצו עד הסוף. יש הרבה מה לדבר עליהם, במיוחד עם האקטים של העזיבה, ואם זה ארסנל שלוקחת את התואר אחרי כל כך הרבה זמן, אז הבמה שהם יקבלו הנתח מהפרק יהיה גדול יותר, ולכן אני רוצה לעצור את זה פה, אני לא רוצה לגלוש יותר מדי. אז כן יהיה מה לדבר, אתם תהיו איתנו...
אנחנו רק נדבר על מה שהיה מחוץ למגרש ולהגיד בסיטי שהייתה פרידה, אתה יודע, אתה רואה את השלושה בנרים הענקיים שהורמו שם ביציע ואת ההתרגשות מהחילופים של, של ברנרדו סילבה וסטונס וזה שפאפ עזב אותנו, את הליגה. תשמע, אני אגיד רק משהו אחד על פאפ. בסוף, אתה יודע, כולנו בשנה האחרונה מצאנו את עצמנו באיזושהי יחסי... אהבה סינה אליו, אתה יודע, עם כל ההתבטאויות שלו נגד ישראל וכל מה שקרה בעזה, ואנחנו באמת...
אפשר להגיד מה להגיד בסוף, מה הוא שינה את הכדורגל, מבחינתי הוא המאמן הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל, כמה שאני שונא אותו,
אני אגיד לך
ככה. ואני שונא אותו, ואתה יודע מה אני מאחל לו.
כן, אני אומר, ההבדל הפשוט, צריך להגיד את זה, הבן אדם הזה, מעבר לזה שכבר התחלנו לשנוא אותו, ולקום שוב פעם, וכאילו להגיד, שמה, מה הוא עשה, ולמה הוא ככה הורס את האהבה שאהבנו של הכדורגל, בסוף גם אם אתה לא אוהב את סיטי, ואנחנו באמת, אין, אני לא מכיר הרבה אנשים שנהנים מהסגנון של המועדון הזה, שרק בא ומוציא כסף על השחקנים והכל.
למרות שלאט לאט אתה רואה פתאום שחקנים מהנוער.
ואת ההתבטאויות שלו וכל כן. מיני כאלה. תשמע, צריך לשים את הדברים כמו שהם. בעיניי, אנחנו נרחיב על זה, ואני גם אמרתי לך
שנגיע תודה, לזה. נגיד לו תודה.
שלום ולא להתראות.
ונאחל לו בהצלחה.
לגמרי, אבל בעיניי, הוא לא המנג'ר הכי גדול בהיסטוריה בפרמייר ליג, שזה אלכס פרגוסון.
זו דעתי.
יש, אני... שנייה, אני בא להגיד לך משפט. הוא לא המנג'ר הכי גדול, אבל לא המאמן הכי גדול. ואני ארחיב על זה פעם הבאה שאנחנו נגיע לפרק.
אנחנו עוד ניגע בארסנל וסיטי ששוות לא מעט שידברו עליהם אחרי העונה הנוכחית, ואני רק מזכיר, בפרק הבא הם יקבלו את הבמה, ויהיה גם סיכום עונה נוסף. אנחנו פורסים את הסיכום עונה על סך שלושה פרקים, להיות יותר... מה שנקרא רלוונטי, אם לא רוצים למרוח את הפרק יותר מדי, אז יש מה לצפות, גם אחרי זה פרק לפני מונדיאל, ומלפפונים, יש לא מעט, תישארו איתנו.
יש לנו הרבה דברים מעניינים בקני.
חד משמעית, והיום הפינה השבועית, גם משהו מגניב כזה, עקב הסגל של נבחרת אנגליה, שפורסם ביום שישי האחרון.
החשוך אני... הזה, החשוך הזה, צריך להגיד את האמת.
כל אחד ודעתו.
חשוך.
עכשיו לא אני... דעתי. רוצה בעצם לתת לך רשימה של שחקנים שלא זומנו לסגל, ואני שואל אותך, מזמן, לא מזמן, עונה לי במילה אחת, לא צריך עכשיו...
יאללה, שוט.
אז הראשון הוא פיל פרודן.
לא מזמן.
השני הוא קול פלמר.
מזמן.
טרנט.
מזמן.
ג'ון סטונס.
לא מזמן.
בואוין.
מזמן.
גיבס ווייט.
מזמן ברור.
סולנקה.
לא.
מדיסון.
לא שיחק העונה, אז לא.
מגווייר.
כן.
גלגר.
לא.
קרטיס ג'ונס.
לא.
אהובך אדם וורטון.
בטח.
קולוויל.
כן.
לוק שואו.
מתלבט, אבל לא.
תומורי.
לא.
צ'לובה.
לא.
לואי סול.
כן.
טוב, אז אני רואה שאם היית תומס טוחל, אז הסגל היה נראה אחרת. אבל בנימה זאת, שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות.
אמן, לכולנו.
היה לי כיף איתך, שלי. נתראה פרק הבא.
בשורות טובות.
יאללה.